הרב בני לאו, שמואל א', פרק י"ח.
עצרנו בפרק הקודם, ברגע שבו שאול רוצה להבין בין מי זה הנער, איזה קטע פלאי, אחרי כנראה תקופה ארוכה ששאול כן הכיר את דוד, יצא ובא לפניו, אבל פתאום הוא רואה אותו באור אחר, פתאום הוא רואה דוד שמטביע את מצחו של גוליית הענק באבן, פתאום הוא רואה דוד שפועל באיזה רוח חדשה שלא הייתה לאיש מסביבותיו, לא למלך, לא לעבדיו, לא לעם כולו. אותה חרפה שעם ישראל חווה במלחמת הביניים הזאת מול גוליית והפלישתים, פתאום יש איזה גובה אחר, פתאום יש איזה שמחה אחרת שמתרחשת, ושאול מרגיש יש פה פרק חדש. וכשהוא שואל בן מי זה הנער, אבנר אומר לו, אין לי מושג, לא ידעתי. ואז הוא שואל אותו, בן מי אתה הנער? והפרק מסתיים הפרק הקודם, ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי. ככה סיימנו את הפרק הקודם, והפרק שלנו מתחיל בבת אחת. ויהי כחלותו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויהבהו יהונתן כנפשו. אני מדגיש את יהונתן, מכיוון שכאן פעם ראשונה אנחנו מדברים על, לא על יונתן הקטן, אלא על יהונתן. ההי שנוספת לשם מתחילה כאן, ובעצם נמשכת עד סוף סיפור חייו, להוציא שתי דוגמאות שמכאן ואילך הוא יקרא יונתן, וזה בדרך כלל יהיה קשור לזמן שהוא דבק באביו ולא דבק בדוד. כשיונתן בוחר בשאול, אז הוא יונתן. כשיהונתן רואה את דוד שנועד למלכות, ההי נוספת לו על הגודל שלו, על שם השם שבו, על היופי שבו. כבר בעלי המסורה עמדו על כך, וכל הפרשנים שאחריהם, אני רק מאיר את זה בתור פסוק הפתיחה. יש פה דבקות. יש פה דבקות בין יהונתן לבין דוד, נפשו נקשרה בנפשו, ויהבהו יהונתן כנפשו. אני מבקש להעיר הערה קטנה, שהיא כואבת לומר, אבל כדאי לשים לב אליה עד סוף מערכות היחסים של דוד, יהונתן ומיכל. הם אוהבים את דוד. כאן אנחנו רואים באופן מאוד יפה איך יהונתן אוהב את דוד. אנחנו נראה ממש בהמשך הפרק איך שפתאום אנחנו מגלים את דמותה של מיכל, ומיכל אוהבת את דוד. נאמר לנו בפסוק כ"ח אצלנו בפרק, וירא שאול וידע כי אדוני עם דוד, ומיכל בת שאול אהבת הוא. האישה היחידה בתנ"ך שעליה נאמר אוהבת איש. בדרך כלל אנחנו מכירים בתנ"ך איש אוהב אישה. יעקב אוהב את רחל, אבל כאן מיכל אוהבת את דוד, ויהונתן אוהב את דוד, ושאלו את עצמכם, ודוד מה? האם דוד אוהב את יהונתן? האם דוד אוהב את מיכל? האם דוד בכלל אוהב? אנחנו נשאל את השאלה הזאת עד סוף פיצוח דמותו של דוד. אני יודע שזה נשמע כמו ביקורת, אבל יש פה קריאה מדויקת מאוד של התנ"ך עצמו, וכדאי לדייק. כדאי לדייק כדי להבין את דוד לכל עומקו, ואולי גם לכל גובהו. בכל מקרה, פסוקי הפתיחה של הפרק שלנו מתארים אהבה עצומה של נפש יונתן שנקשרה בנפש דוד, ואוהב יונתן את דוד כנפשו. הפסוק הבא, ששאול לוקח את דוד ולא נתנו לשוב בית אביו, בשונה מהפרקים הקודמים שנאמר בהם דוד יוצא ובא, זאת אומרת הוא מוזמן אל בית המלך כשרוח המלך ראה, במקרה שלנו הוא כבר הופך להיות גר ממש בבית המלך, לא נתנו לשוב. ויכרות יהונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. שוב חוזר ליהונתן, והפעם זה לא מספיק, והתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו, והתנאו לדוד, ומדע ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. איזה סוג של כלולות, ממש התפשטות עד כלות, לתת לו את המדים, לתת לו את המעיל, המעיל זה הרי בגד מלכות, אנחנו מכירים את זה, לתת לו את הקשת ואת החרב, להתפרק מכל אשר לו מרוב אהבת כלולות. זאת ההתמסרות של יונתן, ההתמסרות המוחלטת של יונתן, שדוחק את עצמו לשולי הזירה. הוא יודע שדוד נועד למלוכה, אין לו שום קנאה, אין לו שום תחרות, הוא מרגיש את עצמו כבן זכות להיות דבק במי שעתיד להיות מלך, הוא לא רואה את עצמו כמי שצריך לגלגל את המלוכה לתוך עצמו בהיותו בנו של שאול. אין לו שום דימוי של שושלת, אלא יש לו רק כלולות דבקות במי שצריך להיות ראוי למלוכה. ותזכרו שזה אותו יונתן שנלחם בפרקים הקודמים י"ג י"ד, איש אז, איש אמיץ, איש מוביל, איש חריזמטי. זה לא איש שאכן אין בו כלום, זה איש שיש בו, הוא היה יכול להיות מלך גדול, הוא היה יכול להיות מושיע של ישראל, אבל הוא זיהה בעוצמתו, בגדלותו, הוא זיהה שדוד הוא ימלוך. וכאן באמת כשממשיכים לפסוקי, דוד יוצא ובכל אשר יעשה יצליח, ויטב בעיני כולם וגם בעיני עבדי שאול. אבל אנחנו מבינים שככל שאורו, שימשו של דוד הולכת וגדלה, כך קנאתו של שאול הולכת ומתעצמת. כשאנשים המשחקות שרות את השיר המפורסם של היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, אז כבר רע בעיניו של שאול, אומר, לא נתנו רבבות ולי אלפים, ואי שאול עוין את דוד מהיום אהובה עלה. וכאן אנחנו מגיעים לתחילת סיפור ניסיון החיסול ששאול עושה לדוד. הפרק שלנו מתאר את הניסיון בשלושה מופעים. הפעם הראשונה, באופן הכי ישיר, הכי אקטיבי, הוא לוקח את החנית ומנסה להשליך אל דוד פעמיים, ודוד מצליח להינצל. הוא כבר בשלב הזה אומר לנו הכתוב שרוח השם שר מעם שאול. שאול עובר לשלב הבא. שלב הבא הוא מזיז אותו מעל פניו, את דוד, שם אותו להיות שר אלף, ואז דוד מתחיל לייצר מוניטין בקרב העם, ויצא ויבוא לפני העם. כל מי שרואה אותו אוהב אותו. כל ישראל, אומר פסוק תתוו, כל ישראל ויהודה אוהב את דוד. שימו לב כמה האיש הזה אהוב. יונתן אוהב אותו. כל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם, הוא איש שטח. ואז ראינו איך מיכל אוהבת את דוד, ותאהב מיכל בת שאול את דוד. כולם, כולם אוהבים את דוד, וככל שאהבתו הולכת וגואה, כך קנאתו, רותחת, קודחת של שאול הולכת וגואה. שאול יודע שהוא חייב לחסל את דוד, אבל הוא יודע שהוא צריך לחסל את דוד בנקיון כפיים, והדרך לחסל את דוד היא רק דרך המלחמה. שלב הראשון הוא מנסה לתת לו את מירב ביתו לאישה, ודוד מתחמק, מי אני, מי חיי, משפחת אבי, אהיה חתן למלך. דוד מתבטל לגמרי מהיכולת להתחתן עם המלך, ואז אומר שאול, פסוק א', אתננה לו את מיכל, ותהי לו למוקש, ותהי בו יד פלישתים. ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן ביום, גם מירב וגם מיכל. ואז בלט בסתר, זומם שאול להפיל את דוד. מה הוא עושה? כה תאמרו לדוד פסוק אפי, אין חפץ למלך במוהר, כי במאה אורלות פלישתים להינקם באויבי המלך. כאן צריך להגיד אמירה אולי נורא נורא פשוטה, המוהר הזה של אורלות פלישתים מקובל על פי כל חוקרי התנך, שזה הדרך שמונים את האויב שמפילים חללים. מונים אותם על פי חללים נימולים, קורטים להם את האיברים, הערלים קורטים להם ידיים, וכאן הפלישתים, אתם זוכרים כמה דוד בז לגוליית הערל הזה, אז אם יש לנו את הערלים האלה, אז אנחנו כאן יכולים לכרות להם, זה בדיוק מה שעושה דוד, הוא מקבל ציווי במאה אורלות פלישתים תתחתן במלך. ברור לגמרי, כל קורא מבין, שעבור שאול זה הרגע שהוא רוצה לחסל את דוד. הוא רוצה לחסל אותו בניקיון, הוא שולח אותו לקרב, לקרב בפלישתים, והרי דוד הוא שר אלף. דוד הולך ובמקום מאה עולות פלישתים מביא 200, וימלאום למלך להתחתן, ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. הוא נגיד מילה אחת על מיכל ועל דוד, מיכל אריסטוקרטית, מיכל בת מלך. אנחנו עוד נראה אותה איך היא בזה לדוד המשחק ומרקד מול ארון ברית השם כשהוא לבוש אפוד. אבל המיכל האריסטוקרטית מתאהבת במי? היא מתאהבת בטבע, באיש הכפרי, באיש רועי הצאן, באיש הפראי הזה. דוד האדמוני עם יפה עיניים, הוא מבטא את כל מה שאין בבית שאול. בית שאול מתנהל כבית מלכות מהוגן, בורגני, מסודר. יש משהו בבית שאול שהוא מאוד מהוקצה, מאוד מדוד, מאוד מאוד קבוע. יש קשיחות גדולה, יש אולי אפשר לומר ענווה גדולה, אבל יש שקט גדול, ואצל דוד יש שערה גדולה. הרב שטיינזץ בפירוש שלו על דמויות במקרא, מתאר באופן מאוד מאוד יפה את מיכל האריסטוקרטית, שרוצה לי את בן הכפר, את הרועה. יש פה את הנערה הסגורה שמתאהבת בגיבור הפשוט, הגולמי. התיאור הזה הוא כל כך יפה, כל כך פשוט. ועכשיו כשדוד בא עם השלל בידיו, אז הוא מתחתן עם מיכל, ומיכל אוהבת, ממשיכה לאהוב, ודוד שותק. מה יש לנו על דוד? כשאני מנסה להגיד, עם מי דוד מתחתן? תשימו לב טוב טוב מה הוא אומר. דוד שלוש פעמים חוזר על כך שהוא מתחתן במלך. ויאמר דוד, הנקלה בעיניכם מתחתן במלך? דוד הולך ולהתחתן במלך, פעמיים, וימלאום למלך להתחתן במלך. דוד מתחתן עם המלך. מיכל מתחתנת עם דוד. וההבדל הזה בין מיכל האוהבת את דוד לבין דוד המתחתן במלך ילווה אותם לכל אורך ימי חייהם.